מעניין הרב, הפרשה מתחילה בלטור את הארץ ומסתיימת ולא תטורו אחרי היבבכם.
ראיתי את החידוש הזה אצל הרב יאיר אוריאל, זכרונו לברכה. נגיד זה בשם הרב לוי, לוי זה שם משפחה.
שבט הלוי?
לא, לא, אין כאן ב... רב נחמני. גם נחמני לברכה. הוא הביא את זה את הרעיון הזה. הבעתה לי. תראי מחלה הלב. טוב, אנחנו לפסוק. כן, נתחיל. בוא נראה.
הרי שאומרים לטור מלשון תיירות, ושמה לטור מלשון ראייה. אבל זה דבר שידוע.
וראיתם את הארץ, מה היא, ואת העם היושב עליה. החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא עם רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהן, במכנים, אם במבצרים. רש"י, את הארץ, מה היא? יש ארץ מגדלת גיבורים, ויש ארץ מגדלת חלשים. יש מגדלת אוכלוסין ויש ממעטת אוכלוסין. להבין, דוגמה, אתן לכם דוגמה, בגליל ידוע שהם גיבורים, אנשי הגליל הם גיבורים. הם אנשים גיבורים. למה הם גיבורים? זה הטבע של הארץ הזו. הטבע הוא משפיע על המידות של האנשים, על התכונות של האנשים. למה הם גיבורים? היום הגליל מפותח ברוך השם. אבל פעם לא היה דבר כזה. אני זוכר שפעם עשיתי בצבא, עשיתי מסע מטעם הצבא בהר מירון, ושם יש כפר, היום הוא כבר כמעט עיר, אולי בית ג'אן זה נקרא, כפר דרוזי. שם יש בבית ג'אן מעיין, בוואדי, עמוק בוואדי. כל מי שהיה רוצה ללכת להביא מים, היה צריך לרדת כמה מאות מטרים, אולי אפילו יותר, לעומק הוואדי, זה בין חורשות, בין עצים, זה לא פשוט. עכשיו, תראו לכם ילד, אבא שלו אומר לו, לך תביא לי כוס תה, אני רוצה לשתות קפה, קפה, תה, קפה. הוא צריך ללכת בלילה, להביא מהמעיין איזה קד מים. הוא יותר להיות אמיץ אלו, מילדות הוא כבר הוא אמיץ. המציאות שם היא מחייבת להיות, בין הבאה זה היו גם דובים והריות וכל מיני חיות רעות בתוך ה... זאת אומרת, הנוף של המקום שאדם חי בו, הוא משפיע עליו. יש שם אנשים, איך אומרים, אין להם את כל האתגרים האלה בחיים, אז במילא הם חלשים, הם מפחדים מכל דבר. אותו דבר לגבי ארץ מרובה אוכלוסין ומעוטה. למשל, סין, אני לא יודע למה, והודו למשל, זה שתי הארצות האלה, סין והודו, אלה הן ארצות מרובות אוכלוסין. שם מתרבים כמו נמלים, אני יודע, כמו דבורים. מתרבים. אירופה, כל האוכלוסייה הולכת ומתמעטת. שם זה ממש בעיה, שם משלמים, כל מי שמביא ילד לעולם מקבל פרס נובל. ברוסיה היה פעם פרסים של סטלין, מי שהיה לו 4-5 ילדים היה מקבל פרס סטלין. יש ארץ, יש ארץ, כל ארץ יש לה את התכונות שלה. זה מה שהוא אומר, ארץ, לך תראה איזה מין ארץ זאת, מה התכונות שלה. כן, זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, חזק הוא הרפה, סימן מסר להם, אם בפרזים יושבים, חזקים הם, שסומכים על גבורתם, ואם בערים בצורות הם יושבים, חלשים הם. גם היום אנחנו רואים. אם אתה רואה היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, למטה יש גן ילדים, תחת לבניין שלנו. אבל בשביל להגיע לגן הילדים, אתה היום צריך לפתוח כמה שערים. השער הראשון על הרחוב. אגב, אתה נכנס, יש שער כמו עם סורגים כזה, עם קודים וכל זה, אתה צריך לפתוח עוד שער. אבל זה לא מספיק, יש פרוזדור, ואחר כך יש עוד שער מצד שמאל, עוד שער גם, פלדלת וכל זה. פעם היית נכנס לגן הילדים, איך היית נכנס? עם שערים?
אפילו היה דלת.
ישר, לא היה דלת. סימן שמה? זה מה שמה, מה רש"י אומר? אז לא פחדו משום דבר, היום הפחד הזה, שמה איזה רוצח כזה חס ושלום, ניכנס לגן ילדים, הוא כל כך חזק. אז עושים את כל המיגונים האלה, כל דבר, אתה רוצה לעלות להיכנס לאיזה חנות, משהו, מישהו בודק אותך בכניסה. כל דבר, כל דבר, סימן למה?
לחולשה.
לחולשה, זה מה שהוא אומר.
אתה חושב שזה
ישפיע על הרגלת? מה?
זה ישפיע על...
אז זה אני לא יודע, אני לא פסיכולוג. אבל אני רק אומר, העובדה, זה מה שרש"י אומר. רש"י אומר, העובדה שהאדם מתגונן אחרי חומות ובריחים וכל הדברים האלה, אז תראה, איך הם גרים במבצרים, סימן שהם חלשים. אבל אם חיים במקום פתוח, בלי חומות, בלי זה, סימן שיש להם ביטחון. הם חזקים האנשים האלה. אז אם הם היו באים היום מרגלים לארץ, היו אומרים, רגע, מה קורה כאן? דרך אגב, אחרי ה-11 בספטמבר, שבאמריקה פוצצו את הבניינים, אז כולם נכנסו ללחץ שם. היום אתה בא לשדה התעופה, לכל מקום, הופ, אתה...
צריך להיפשט.
מה? איבדו את הביטחון. זה דוגמה. אבל זה גם נוגע לאישיות של האדם. אם אתה רואה אדם שהוא לא פתוח, אלא הוא, אם אנחנו אומרים, אחרי חומות ובריח, הוא סגור, סימן שיש לו בעיה. אבל אם אדם פתוח, יכול לדבר עם כל אדם, יכול קשור לעולם, אז סימן שהוא יותר חזק. וזה מה אומר, סימנים נתן להם. כן? אם הם חזקים, אז הם בפרזים. אני אזכר פעם, עשינו טיול ביהודה ושומרון, כאן, ליד נבי סמואל. לפני הרבה שנים, זה אחרי מלחמת ששת הימים. אז היום כבר אי אפשר לטייל שם, אבל אז כן, אז פתאום שמענו נחירות בשדה. הלכתי עם קבוצה של תלמידים. מישהו נוחר. נוחר.
מישהו נרדם.
קרבנו, כן, מישהו.
ערבים.
בסוף אני רואה, אנחנו רואים מתחת, יש שם עץ תאנה, ועליה התאנה גפן, מתחת לתאנה שוכב ערבי וישן לו. בשדה שם. אני הזכרתי בפסוק, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. כתוב בשלמה המלך, שהיה שלום, אז אמרו שביו איש תחת גפנו, תחת... כלומר, היה כל כך בטוח, זה... אז אמרתי לחבר'ה, אם אנחנו היינו נרדמים כאן, וואי, 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 מה היה קורה? כל זה מלמד על מצב ביטחוני, על המצב של חזקים או חולשה. אז איך להגיע בארץ שלנו לידי... זה שלא נצטרך את כל זה. הרתעה זה נקרא, הרתעה. לעשות הרתעה כזאת, שהאויבים שלנו יגידו, וואי, 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 אנחנו לא רוצים בכלל לחשוב, לגעת באצבע קטנה ביהודי, כי כל מי שנוגע באצבע קטנה ביהודי, כאילו נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא, ככה חז"ל אומרים.
זה מה שעושים פעם. אני גר בשילה. בשילה. אם היה זה משהו, היו הולכים, מורידים
בלודים, זה יכול להיות. אני לא יודע את הטקטיקה, אבל זה דבר כללי, זה היה צריך כללי. להרתיע את אלה האויבים, אז במין אתה תחיה בביטחון. אם אין הרתעה, כמובן שיש בעיה. טוב, הלאה. הבמכנים, תרגומו פצחין, כן, פרזים, כרכים, פיצוחים ופתוחים ואין חומה. הטובה היא במעיינות ותאומות טובים ובריאים, היום אנשים מודעים לזה שיש מים טובים ומים לא טובים. אז צריך מה שנקרא מי עדן וכל זה. איזה מי סוג מים יש לך? ארץ ישראל ברוך השם יש מים טובים, אשרינו מה טוב חלקנו. אנחנו במשניות, בפאה, כן, פרק זי. משנה ח', בבקשה. המקדיש כרמו עד שלא נודו בו העוללות, אין העוללות לעניים. טוב, מדובר כאן, אדם מקדיש את הכרם למקדש או למשהו, אז יוצא מבעלותו בעצם.
למי הוא מקדיש? הקדש?
הקדש.
לעניים?
לא, לא לעניים, הוא מקדיש את זה למטרה איזושהי.
מה?
אז הוא יוצא מרשותו.
איזה מטרה?
יכול להיות לבית כנסת, לבית מקדש, לא משנה, לדבר הוא מקדיש. זה יוצא מרשותו.
מה זה מקדיש את זה לבית כנסת? מה בית כנסת צריך ענבים? הוא מקדיש את הענבים לעניים.
לא,
לא, אפשר להם כל אותו.
טוב, בוא נראה את הפשוט.
יש בתים בירושלים שנקרא בתי הקדש.
לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר.
אז מה זה מקדיש?
אני מסביר, הוא לוקח, אומר, השדה הזה, הכרם הזה, הוא, אני מקדיש אותו למטרה הזאת או אחרת. לא משנה. לא משנה המטרה. מקדיש אותו. ברגע שאדם מקדיש משהו, ברגע שאדם מקדיש משהו, אז זה יוצא מרשותו. השאלה, מה עם העוללות? העוללות הרי שייכים לעניים. האם גם העוללות האלה שייכים להקדש או שייכים לעניים? זו השאלה. בוא נראה. המקדיש כרמו, נותן כרמו להקדש. כאן אומר לרשות המקדש, עד שלא נודו בו העוללות, דיינו שהעוללות עדיין ממש ענבים קטנים, קודם שניתן להכיר בו מה אין עוללות או מה אין אשכולות, שעדיין הענבים קטנים מהם, אין העוללות לעניים, כי לא יודעים מה זה עוללות, מפני שהוא כרם הקדש, והקדש פטור ממתנות עניים, וכבר יצא מרשות הבעלים. ומי שנודו בו העוללות, אבל כשהם גדלו יותר הענבים, ורואים מה זה, אמרנו מה זה עוללות, זה שאין בו את האשכולות האלה, כן? מי שנדעו בו העוללות, אבל המקדיש כרמו לאחר שנדעו בו העוללות, שכבר ניכר בו מהי עוללת ומהי אשכול, העוללות לעניים, שאין בעל הכרם יכול להקדיש את העוללות שאינן שלו. מרגע שניכר שזה עוללת, באותו רגע זה כבר שייך לעניים. רבי יוסי חולק על זה. רבי יוסי אומר, יתנו שכר גידולין להקדש. זאת אומרת, העוללות לעניים, אבל מרגע שזה הוקדש, ועד שזה גדל יותר, אז זה, נכון שהעניים לוקחים את זה, אבל זה כבר שייך להקדש. אז לכן את ה...
זה מה שאמרתי מקודם, ממילא ההקדש מגיע לעניים.
לא, 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 לא.
עוללות זה אוכלים אותו?
העניים אוכלים את זה, ודאי. כן. רבי יוסי אומר, יתנו שכר גידולין להקדש, עניים צריכים לתת לגזבר ההקדש דמי השבח שישביחו עולות בזמן שהיו בידי ההקדש. זאת אומרת, הם היו בידי ההקדש מתאריך מסוים, ומהתאריך הזה זה שייך להקדש, אבל גם שייך לעניים. אז החלק הזה שגדל מרגע שזה היה להקדש, את החלק הזה יאריכו כמה זה ויתנו את זה להקדש. ותנא קמא סובר שאין צריכים לתת שכר גידולים לפי שכבר נתחייב הכרם בעוללות קודם ההקדש, ולכן זה שייך לעניים. וההלכה היא כרבי יוסי. איזו שכחה באריס? מה זה אריס? אומר, אריס זה הכוונה לסוכה, כי יש כאלה שמדלים את הגפנים בצורת יש כאלה שמדלים את הגפנים בצורת סוכה כזאת, לוקחים, אז זה נקרא אריס. היינו שורות גפנים המודלות על גבי עמודים כיוצא בזה, וסריגיהם יוצרים כאין סוכה של גפנים מסורגים, ויש לזה, או כאין אריסה, אומר, יש לזה דין נקרא אריס. ושואלת המשנה, אם נשכח אשכול באחד הגפנים של האריס הזה, מתי נחשב הדבר הזה שכחה? אומרת המשנה, כל שאינו יכול לפשוט את ידו ולתלה, הוא עבר לשורה של הפנים. עכשיו, אם הוא יכול עוד להושיט את היד אחורה ולקטוף את ה... את ה... מה שנראה באחורה, זה שייך לבעל הבית. אבל אם זה כבר מעבר פשיטת היד, זה שייך כבר לעני. כן. כל שאינו יכול לפשוט את ידו ולהתלה, אם לאחר שעבר מן הגפן, נזכר במקום שאינו יכול לפשוט את ידו ולהתלה משם את השכחה, הרי זה נקרא שכחה וקוראים בו לא תשוב לקחתו. אבל אם יכול להתלה משם, אף על פי שכבר עבר מן הגפן שבה השכחה, אין שכחה. ואמרו הטעם בירושלמי שדרכו לבחון, כלומר, לפי שדרכו של בעל האריס לחזור לבדוק את כולו, אם לא שכח דבר. אני זוכר את עצמי גם בתור אדם שעוסק בכתיף ובדברים כאלה, אז הייתי כותף, הייתי מסתכל ימינה ושמאלה, אולי לא שכחתי איזה תפוז או משהו, זהו, זאת אומרת, אם זה עדיין בגדר הישג ידו, אז זה שייך לבעל הבית, אם לא, זה כבר שכחה. זה לגבי אריס מה שהוא אומר, אבל אם מדובר כאן על רוגליות, מה זה רוגליות? איזה איש שכחה ברוגליות, דיינו כפנים השטוחות על גבי הקרקע לרגלי בני האדם, לכן זה נקרא רוגליות, כמו היום, וקרמים לא מודלים, אז זה מתפשט על הקרקע. ברוגליות, מי שיעבור אמנה, זאת אומרת, יש לך שורה של רוגליות כאלה, עברת את הגפן, אז מה שמאחוריך זה נקרא שכחה. לאחר שעבר מן הגפן, חל עליה דין שכחה, שכל גפן נחשבת קשורה בפני עצמה. מי שעבר ממנה, אף על פי שיכול לפשוט ידו ולתלה, הרי זו שכחה. ואנו קוראים בה, לא תשוב לקחתו. שר כוח. אורות. אורות, אורות, רבותיי, מי רוצה אורות? אנחנו בדף נוחת. זין, כן. אמרנו שיש הבדל בין קיום מצוות בגלות וקיום מצוות בארץ ישראל, שבגלות זה הצל של המצוות, מבחינת ההערה שבהם. הצורה התמציתית של כל סדרי חיי החברה על פי המטבע האלוקית המתאמת אל החיים, המרחבת אותם, מתארתם ומרמונתם אל החופש ולריכוז של כל האמצעים העושים את החופש למתנה טובה באמת, כל זה גנוזי במערכה של המצוות התלויות בארץ. צריך להבין, אדם עושה מצווה, מה זה המצווה? מה שאלוקים רוצה. אז בצד המעשי הזה שאתה עושה, אומנם זה דבר תמציתי, תמציתי זה מרוכז כאילו, אבל זה רצון השם. הוא אומר, במיוחד הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה התמציתית שהיא מתגלה דווקא במצוות שתלויות בארץ, כן. בארץ, במקדש גם, שהוא מקום קטן, אבל מאוד בעל איכות, כן, בעל השפעה, ובממלכה השלמה הישראלית, בהם ובסדריהם, בסגולות הנבואה המיוחדת לאומה, במלוא צביונה, שהיא מצפה תמיד לשיבתה של הנבואה אליה, בצורה מהירה, שתשפיע עליה את כל הטוב של העבר, עם חידוש כוח גדול לפי העתיד, וחידושיו הרבים בעולם ובחיים. זאת אומרת, המצוות התלויות בארץ כאן לא רק העניין של תרומות ומעשרות, שמיטה ויובל כל הזמן כאלה. המצוות התלויות בארץ, הוא אומר, זה גם ניהול מדינה, ניהול ממלכה, בית מקדש, כל הדברים שתלויים בארץ, הוא אומר, הדבר הזה הוא, יש בו תמצית הרצון האלוקי, וכל העתיד, העתיד של האומה גנוז שם בתוך המצוות האלה שהוא ציין אותם כאן. והתוצאה גם של כל קיום המצוות האלה לחידוש הנבואה, שזה בעצם לקום לתחייה מחדש. לאחרונה יצא ספר אורות הנבואה של הרב קוק זצ"ל, של מישהו במשיבת מעלה אדומים, הוא ריכז שם את כל הנושא של הנבואה אצל הרב קוק. מאוד מעניין. של חידוש הנבואה, תתחדש הנבואה. העתיד איננו פוסק מלטבע את תפקידו מן ההווה. תמיד הוא שואף להווה. הווה, בוא אליי, אל העתיד. כן. מה יהיה בעתיד? מה אתם אומרים? מה יהיה?
יהיה
טוב, אני רואה, יפה מה, אני כבר התחלת להתרגל להגיד, בסדר. והווה מתמלא עניין כפי ידיעתו שהעתיד נזקק אליו. ההווה מחובר אל העתיד, ההווה זה הכנה אל העתיד, כן? איננו נעשה בזה רק בטל אל העתיד. אדרבה, כי אם הוא מתמלא על ידי זה בכל צביונו ועצמו, העובדה שאתה יודע שההווה הוא ההכנה אל העתיד, נותן ערך להווה. וההכללה בתוך שאיפת העתיד, וראו מעמדו מוסיפה לו עדנה להווה הכוונה, וגבורה חיה. זאת אומרת, אם האדם חי בתודעה שההווה שלו הוא הכנה לעתיד, יש לו כוח בהווה להתמודד עם כל הדברים, מטבע הדברים ישנם בהווה, כן. למה? הוא אומר, והעתיד טוב. אם העתיד טוב, אז גם מהטוב הזה מקרין אל ההווה. מה עוד? אתה מכיר בזה שההווה הוא בעצם בסך הכל חלק מהשרשרת של נותן לך יכולת וכוחות. 2000 שנה החזקנו מעמד בהווה הקשה הזה, בגלל שהאמנו בגאולה, האמנו בעתיד, האמנו שנבוא לארץ. גם היום מאמינים שנבנה בית המקדש במהרה בימינו. כל זה נותן לנו כוחות.